כותב בפרק ב' בהלכות חמץ ומצה, מצוות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו, שנאמר ביום הראשון תשביתו שיאו מבתיכם. בהלכה ב', אז בנוסח שבידינו כתוב, בנוסח של ההוצאה של פרנקל כתוב, ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיבטל החמץ בליבו ויחשוב אותו כאפר וישים בליבו שאין ברשותו חמץ כלל. והכסף משנה כאן במקום מביא את הגרסה שעמדה לפניו. כתוב, אומר הכסף משנה כך, ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיסיר החמץ הידוע לו מרשותו, ושאינו ידוע יבטלו בליבו וישים אותו כאפר. את הנוסחה שעמדה לפני הכסף משנה חילקה בין חמץ ידוע לחמץ שאינו ידוע. ומהי השבתה זו האמורה בתורה? היא שיסיר החמץ הידוע לו מרשותו, ושאינו ידוע יבטלו בליבו וישים אותו כאפר. המשמעות של החלוקה הזאת, לכאורה, וכך הוא גם הבין הכסף משנה, שבחמץ שאינו ידוע מועיל ביטול, אבל בחמץ ידוע הדרישה היא שיסיר אותו מרשותו, לא מועיל ביטול. לא מועיל ביטול לחמץ ידוע. הביטול מועיל לחמץ שאינו ידוע. כך לכאורה משמע מהגרסה שהייתה לפני הכסף משנה. ועל הגרסה הזאת הובאו כמה קושיות, גמרות מפורשות. הגמרא אומרת כידוע, זאת אומרת, יוצא שבחמץ ידוע לא מועיל ביטול. זה נגד גמרא מפורשת. הגמרא אומרת, הגמרא הרי אומרת כך. אמר רב יהודה, אמר רב, הבודק צריך שיבטל. והגמרא דנה למה? אומרת הגמרא, הגזרה שמה אינצג, לוסקה יפהפייה יפה ודעתי לבה. שואלת הגמרא, וכי משכחת לה ליבת לה? וכי משכחת לה ליבת לה? מה פירוש? הרי זה חמץ ידוע. כשהוא ימצא אותה, הוא יבטל אותה. יש פתרון. למה צריך, הגמרא שואלת, הבודק צריך שיבטל, למה? וכי משכחת לה ליבת לה? אז שואלים כולם, הרי לפי הרמב״ם, וכי משכחת לה ליבת לה? זה הרי חמץ ידוע. חמץ ידוע, אין לו ביטול. כן זו, שואלת הגמרא, שואלים, מביאים קושיה נוספת על הרמב״ם, לפי אהבה אמינה של הגמרא בדף זי. אחרי שהגמרא מביאה את רבי אלעזר שסובר ששני דברים אינם ברשותו של אדם, והסעמה כתוב כאילו הוא ברשותו, אז אומרת הגמרא, ולבטר איסורה לא מעצי מבטלי? אחרי שהגיע זמן האיסור הוא לא יכול לבטל? למדנו ברייתא מפורשת. היה יושב בבית המדרש, ונזכר שיש חמץ בתוך ביתו, מבטלו בליבו. אהבה מינה של הגמרא שמדובר שהוא נזכר שיש חמץ בתוך ביתו. הגמרא שואלת איך הוא יכול לבטל? הרי כבר הגיע זמן האיסור. איך הוא יכול לבטל באמת? הרי זה חמץ ידוע. נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו. חמץ ידוע, אין לו ביטול. אז איך אפשר להניח שבחמץ ידוע לא מועיל ביטול? כאין זו משנה מפורשת, היה הולך לשחוט את פסחו, ודף ממתת מובאת המשנה, היה הולך לשחוט את פסחו ונזכר שיש לו משנה דומה לברייתא. גם כן, אותו דבר. יותר מזה, קשה מדברי הרמב״ם בעצמו. לפי הגרסה הזאת בלשון הרמב״ם, כבר העירו האחרונים שאם נקבל את הגרסה, זה סתירה ברמב״ם. הרמב״ם כותב בפרק ג', כותב הרמב״ם, כשהוא מפרט סדר הפעולות שהוא צריך לבצע, אומר הרמב״ם, כשבודק החמץ בלילי 14, וכשגומר לבדוק, מה הוא עושה? בהמשך כותב הרמב״ם, לפיכך, אם לא ביטל קודם שש, ומשש שעות הוא למעלה מצא חמץ, שהיה דעתו עליו, והיה בליבו, ושכחו בשעת הביאור, ולא ביארו, הרי זה עבר הלא ייראה ולא יימצא, שהרי לא ביאר ולא ביטל. אז הוא עבר על בל ייראה ובל יימצא. אומר הרמב״ם, ואין הביטול הטעם רואי לו כלום, לפי שאינו ברשותו. שואלים כולם על הרמב״ם, לפי הגרסה, שחמץ ידוע לא מועיל, לא מועיל ביטול, אז הסיבה שהוא לא, הוא לא יכול לבטל עכשיו בגלל שאינו ברשותו, ואם, וכשהוא היה ברשותו, היה יכול לבטל אותו, גם אז הוא היה יכול לבטל אותו. הרי חמץ ידוע, אין לו ביטול. כל הביטול מועיל לחמץ שאינו ידוע. כך מהירים האחרונים על הרמב״ם. יש מקום להעיר עוד הערה שהיא הערה מפורסמת על הרמב״ם. הרמב״ם כותב, בפרק א', כותב הרמב״ם, בהלכה ג', אינו לוקה משום לא ייראה ולא יימצא, אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו, כדי שיעשה בו מעשה. את הרמב״ם כותב שעל הלב שלא ייראה ולא יימצא לא לוקה, מדוע? משום שזה לב שאין בו מעשה. הלב שאין בו מעשה לא לוקים. אז אבל הרמב״ם כותב, אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו. כשהוא קנה חמץ בפסח או חמצו, יש מעשה, אפשר להלקות אותו. אבל על עצם המציאות של החמץ בפסח, זה לאו שאין בו מעשה. אתה עובר עליו בלי לעשות שום דבר. יש אצלך חמץ בבית, אתה עברת על הלב שלא ייראה ולא יימצא. קנית חמץ או חימצת את העיסה בעשייה, בפעולה, אז אפשר להלקות אותך. כאן כבר יש מעשה, על המעשה אפשר להלקות. לאו שאין בו מעשה, לא לוקים עליו, אבל בציור שאתה עובר על הלב באופן שאתה עושה מעשה, אתה לוקה. זה כתוב ברמב״ם. שואל הרן, אבל החטאים קצת תמוה. מה פירוש קנה חמץ בפסח? איך יהודי יכול לקנות חמץ בפסח? הרי חמץ בפסח, אומרת הגמרא, הוא אסור בהנאה. אם הוא אסור בהנאה, אתה לא יכול לקנות אותו. כמו שאתה לא יכול למכור אותו, אתה גם לא יכול לקנות אותו. דבר שאסור בהנאה, הוא לא בהפקר ולא בהקדש ולא במחירה. כל פעולה חלוטית לא יכולה להתבצע בדבר שהוא אסור בהנאה. זה הגמרא. אז מה פירוש קנה חמץ בפסח? זה הערה של הרן. הערה נוספת, שיש מקום לעמוד עליה בדברי הרמב״ם, הרמב״ם כותב בפרק א', אסור לאכול, פרק א', בהלכה ח', כתוב ברמב״ם, אסור לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה. שהוא מתחילת שעה שביעית ביום. וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן התורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ, כלומר על קורבן הפסח. מהירים האחרונים, אם הוא מביא את הלב הזה שלא תאכל עליו חמץ, כמקור לכך שיש איסור לאכול חמץ כבר מהשעה השביעית, אז לכאורה הוא נוקט כדעת רבי יהודה. יש מחלוקת תנאים שמובאת בגמרא בפרק שני, בין רבי יהודה ורבי שמעון, אם חמץ אסור באכילה רק בתוך הפסח, או שהחמץ אסור באכילה לפני הפסח ואחריו. אומרת שם הגמרא, כתוב בגמרא כך, דתניא, חמץ בין לפני זמנו, בין לאחר זמנו, עובר עליו בלאו. תוך זמנו עובר עליו בלאו וכרת. דברי רבי יהודה. את שיטת רבי יהודה שאיסור האכילה של חמץ הוא גם לפני הפסח וגם אחרי הפסח. יש איסור אכילה, חמץ שעבר עליו הפסח אסור באכילה וחייב עליו מלכות. בין לפני הפסח, דהיינו מהשעה השביעית, ובין לאחר הפסח. בין לאחר הפסח. אלא שיש הבדל בין תוך הפסח ללפני ואחרי, שתוך הפסח הוא בלאו וכרת, ולפני ואחרי הוא בלאו גרידא. זה שיטת רבי יהודה. לעומת זאת, שיטת רבי שמעון, חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו, אין עובר עליו בלא כלום. תוך זמנו עובר עליו בקרת ובלב. תוך זמנו עובר עליו בקרת ובלב. אז שיטת רבי יהודה שאיסור האכילה של החמץ הוא גם לפני הפסח בלב דאורייתא, וגם אחרי הפסח הוא בלב דאורייתא. שיטת רבי שמעון, איסור האכילה של החמץ דאורייתא הוא רק בתוך הפסח, בלב וקרת. אבל לפני הפסח ואחרי הפסח אין איסור אכילה מדאורייתא. אין איסור האכילה מדאורייתא, זאת שיטת רבי שמעון. מאירים האחרונים על הרמב״ם. הרמב״ם נוקט מצד אחד כרבי יהודה, אבל בצד שני כרבי שמעון. מניין לא להכריע, בלפני הפסח כותב הרמב״ם כמו שקראנו, שיש איסור אכילה מדאורייתא. מי שאוכל חמץ לפני הפסח, עובר בלאו דאורייתא ולוקה, כותב הרמב״ם. קרא את זה בלשון. פרק א' הלכה ח' שוב. אסור לאכול חמץ ביום 14 מחצות היום ולמעלה, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום, וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן התורה, שנאמר לא תאכל עליו חמץ. אז הרמב״ם בזה נוקט כרבי יהודה. לעומת זאת, בלאחר הפסח, הרמב״ם פוסק להלכה שחמץ אחר הפסח מותר באכילה מדאורייתא. כנס כנסו חכמים לאחר הפסח, שהוא אסור בהנאה. אבל לפני הפסח זה דאורייתא. אז מניין לא לרמב״ם להכריע כרבי יהודה בלפני הפסח וכרבי שמעון לאחר הפסח. הערת האחרונים. אז לנסות לבאר את השאלות האלה שדיברנו עליהן, נקדים קודם כמה הקדמות. הקדמה ראשונה, הגמרא אומרת בדף וב, אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. שואלת הגמרא מה איתם? מהי הסיבה? אם אימא משום פירורים, הלא חשיבה. אם הסיבה היא הצורך בבדיקה ומצד הפירורים, הלא חשיבה. וכי תימא כיוון דמינטר לו אגב ביתה חשיבה, שואלת הגמרא, והתניא סופי תאנים ומשמר שדה ומפני ענבים, סופי ענבים ומשמר שדה ומפני מקשאות ומפני מדלאות, בזמן שבעל הבית מקפיד עליהם אסורים משום גזל, וחייבים במעשר. בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם, מותרים משום גזל ופטורים משום מעשר. אומר רש"י, למה באמת הם פטורים משום מעשר? דהפקר פטור מן המעשר. הפקר פטור מן המעשר. מה הכוונה הפקר פטור מן המעשר? כתוב, סופי תאנים ומשמר שדה מפני ענבים. את סופי התאנים האלה שהוא לא מקפיד עליהם, הוא הפקיר, הוא אמר הרי זה הפקר. הוא הוציא את המילה הפקר מהפה, אז מה פירוש הפקר פטור מן המעשר? ברש"י כתוב הפקר פטור, בלשון של הברייתא כתוב אינו מקפיד עליהם. אינו מקפיד עליהם, לכאורה הכוונה היא, לא אכפת לו שאנשים ייקחו אותם. לא אכפת לו שאנשים ייקחו אותם. אבל לא כתוב שהוא הפקיר. רש"י אומר בהפקר פטור מן המעשר. אז העירו כאן האחרונים, לכאורה לא צריך להגיד שהוא הפקר. זה נכון שהפקר פטור מן המעשר. הדין אמת. אם אדם יפקיר, אם אדם יפקיר את שדהו, ובשדה גדלה תבואה, אז אין צורך להאסר. הפקר פטור מן המעשרות. אבל לכאורה כאן לא כתוב שהוא יפקיר. כתוב שהוא לא מקפיד, לא כתוב שהוא יפקיר. הפקר דורש מילים. כשאדם מפקיר, אדם צריך לומר. הרי זה הפקר. לא, כתוב שהוא לא מקפיד, לא כתוב שהוא יפקיר. אלא מה? אמרו האחרונים, הכוונה היא שבאמת הוא לא הפקיר. אבל כדי לפתור אותו ממעשר לא צריך הפקר. הפטור ממעשר בהפקר נובע לא בגלל שיש חלות הפקר על הפירות, בגלל שאתה קראת להם הפקר בגלל זה פטורים מהמעשרות. הגמרא דורשת מפסוק, הוא בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. הוא בא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. דין הפרשת תרומות ומעשרות הוא בגלל שללוי אין לו חלק ונחלה עמך, זה שלך. אבל לא יצויר דבר שהוא שלך. אבל הלוי יכול לקחת אותו. יש לו רשות לקחת. יש לו רשות לקחת. מצד אחד הוא שלי, לא הזכרתי אותו. אבל יש לו רשות לקחת. במקרה כזה, פטור ממעשרות גם כן. אין צורך בחלות שם הפקר על הפירות כדי שהם ייפטרו. היכולת שלו לקחת פותרת אותנו מעשרות. הדין מעשרות זה כי אין לו חלק ונחלה עמך. אין לו חלק ונחלה עמך, אין לו רשות לקחת. בפירות כאלה שיש לו רשות לקחת, אין דין הפרשת תרומות ומעשרות. הם לא טבל. הם לא טבל. אז זוהי הבחנה שהעשור האחרונים פה דייקו בדברי רש"י. מה זה הפקר פטור מעשר? לא כתוב כאן שהוא הפקיר. לא כתוב שהוא הפקיר. אבל יש לכל אחד רשות לקחת. כתוב שהוא לא מקפיד. יש לכל אחד רשות לקחת. יש הלכה בשולחן ערוך, באבן העזר, בסימן חף חת, סעיף י' ז', כתוב בשולחן ערוך הלכה כזאת. הנכנס לבית חברו, ולקח לו כלי או אוכל וכיוצא בהם, וקידש בו האישה. אז מה הדין? אז הסעיף דן, מה הדין? בהמשך הסעיף כתוב, ואם קידשה, קידש את האישה, בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון תמרה או אגוז, הרי זו מקודשת מספק. הרי זו מקודשת מספק. זאת אומרת, יש לו ספק. אם קידשה בדבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, כגון תמרה או אגוז, הרי זו מקודשת מספק. אז שוב, הערת האחרונים. כתוב כאן, אין בעל הבית מקפיד עליו. אין בעל הבית מקפיד עליו, ראינו אצלנו בגמרא בסופי תהנים, פטורים משום גזל. אין בזה איסור גזל, ואין חיוב מעשרות. דבר שאין בעל הבית מקפיד עליו. אז למה כאן מקודשת מספק? למה כאן מקודשת מספק? הרי בגמרא רואים שכשאין בעל הבית מקפיד, אז הדין הוא שפטור מעשרות. מדוע? משום שהוא בא לוי, כי אין לו חלק ונחלה עמך. כאן יש לו חלק ונחלה, הוא יכול לבוא ולקחת. יש פה היתר לקיחה. אז למה מקודשת מספק? אמרו האחרונים שאולי יש פה גדר נוסף. זאת אומרת, יש לעשות הבחנה בעוד מדרגה. יש מצב שבו יש היתר לקיחה. היתר לקיחה מוחלט. וזה סופי תהנים. ואז באמת דינו כמו הפקר. כמו שכתוב ברש"י, זה לא הפקר. אבל דינו כמו הפקר. בדבר, אדם נכנס לבית חברו, ולוקח תמרה או אגוז, דבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, אמרו, הרי זו מקודשת מספק, מדוע? כאפשרות לחלק. נשאל כך, האם הפירוש הוא כשהוא לקח את אותו דבר, הפירוש הוא אותו דבר הוא באמת בגדר הפקר, או שזה יהיה בגדר מתנה? וזה נפקא מינה גדולה. אם זה מתנה, זה לא פטור ממעשרות. בעל הבית לא מקפיד עליו, הוא יהיה מוכן לתת לו את זה כמתנה. הוא יהיה מוכן לתת לו את זה כמתנה. אבל זה לא הפקר. על כל פנים האחרונים באו ואמרו, שצריך לומר שיש כביכול מדרגה נוספת. יש מצב שסופי תאנים של הגמרא, אין בעל הבית מקפיד עליהם. אין בעל הבית מקפיד עליהם. כשאין בעל הבית מקפיד עליהם, אז בדין זה כמו הפקר. לגבי הנפקא מינה, לגבי הפרשת תרומות ומעשרות, זה לא תבן. כי יש לכל אחד היתר לקיחה. לכולם יש היתר לקיחה. אבל בדין הזה של תמרה או אגוז נכנס לבית בעל הבית ולקח דבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, יכול להיות שיש פה היתר לקיחה. אבל זה לא בגדר הפקר. הוא היה נותן לו את זה. היה נותן לו את זה. אז אתה יכול להעריך שהיה נותן לו את זה. אבל זה לא הפקר. טוב, מכל מקום אנחנו שומעים כאן שיש מושג של דבר שהוא שלי, אבל יש לכל העולם יותר לקחת. נתתי רשות לכל העולם לקחת. למה היא נפקא מינה? הר"ן בן דרים, מביא רשב"א. בדף ויהי, מביא הר"ן רשב"א. מה דין דבר, אומר הרשב"א כך, ומאה שמינה, שהאוסר הנאת פירות על עצמו, יכולים אחרים ליטול אותן בעל כורחו, ואינו יכול לעכב. אדם, יש לו פירות. הוא אמר, הפירות האלה אסורים עליי בהנאה. אסור לו ליהנות מהם. הפירות האלה אסורים עליי בהנאה. אסור לו ליהנות מהם. אומר הרשב"א מהסוגיה בהנדרים פאה, אני שומע חידוש. ברגע שאתה אסרת על עצמך את הפירות, אין בהם איסור גזל. יכולים אחרים ליטול אותם בעל כורחו. בעל כורחו. אסרת על עצמך את הפירות, אתה לא יכול ליהנות מהם. יכולים אחרים ליטול אותם בעל כוחו. אומר הרשב"א, אף על פי שיכול להישאל על נדרו, הוא יכול להישאל על הנדר. הרי הוא נדר נדר, הוא יכול להישאל. אם הוא יישאל, אז מתבטל הנדר למפרע. אז זה שלו. מתבטל הנדר למפרע. בכל זאת אומר הרשב"א, יכולים אחרים ליטול אותם על כוחו. הם לא עוברים על שום איסור. אף על פי שיכול להישאל על נדרו, כיוון דאשתא מיה הלא איצ'י. הוא עוד לא נשאל. זה אסור בהנאה. אסור לו ליהנות מזה. אבל הוא יכול להישאל, אבל הוא לא נשאל. כותב הרשב"א, מי הוא? איכא דאיצ'י? חייבים לשלם. אם הוא ילך לחכם וישאל על הנדר, אותם אחרים שלקחו את הפירות יצטרכו לשלם. היה שלב שהפירות האלה היו מותרים לכל העולם. מדוע? שהוא אסר על עצמו בהנאה. אבל מישהו יכול להישאל, הוא לא נשאל. אבל אם הוא ישאל, יתברר למפרע שלא היה פה איסור הנאה. אז לקחתם דבר שלי. שואל הר"ן במקום, ואני מסתפק בזה. לפי שמשעה שעשרו על עצמו, יפקירו. וכל שזכה בו אחר, קנה, כזוכה מן ההפקר. אז שואל הר"ן, לא מצאנו שאפשר להישאל על ההפקר? לא מצאנו שאדם יכול להישאל על הפקר. כשהוא עשר אותם על עצמו, זה הפך להיות, זה הפקר. אז אומר הר"ן, איפה שמענו שאפשר להישאל על ההפקר? על נדר אפשר להישאל, על הפקר אי אפשר להישאל. כך שואל הר"ן. שאלה דומה, יש מקום לשאול, יש גמרא בעירובין. הגמרא אומרת, כיכר זו עליי. אדם אסר על עצמו כיכר. מערבין לו בה. כותב רש"י, למה, איך אתה מערב לו? הרי זה אוכל שהוא לא יכול ליהנות ממנו. הוא אסר על עצמו את הכיכר. איך אפשר להשתמש באוכל הזה כעירוב? אומר רשי, ואם משום דלא חזי עלי, אחזי עלי אחרים. זה ראוי לאכילה למישהו אחר. ראוי לאכילה למישהו אחר. שואלים כולם את קושיית הרן בבנדרים. הרי זה הפקר. כשהוא אסר על עצמו את הכיכר, זה הפקר. אם זה הפקר, אז זה לא שלו. אז נכון שזה ראוי לאכילה לאחרים, אבל אתה לא יכול לערב עירוב תחומים לאדם בדבר שלא שייך לו. אתה יכול לערב באוכל שלו, לא באוכל שלו שלו. התשובה, גם על השאלה של הרן, וגם על השאלה הזאת, התשובה היא היסוד שאמרנו, בסופי תאנים בסוגיה, אנחנו רואים שכשאדם יש לו, התאנים האלה הוא לא הפקיר אותם. אבל התאנים האלה הוא לא מקפיד עליהם. סופי התאנים האלה הוא לא מקפיד אם ייקחו אותם. זה שאני לא מקפיד אם ייקחו אותם, זה לא הפך. יש יותר לקיחה לכל העולם, אבל זה שלי. זה שלי. הגם של כל אחד מותר לקחת. לכן, כמו שהסברנו, זה גם פתור ממעשרות. משום שהובא הלוי, כי אין לו חלק מרחלה עמך. כאן יש לו חלק, הוא יכול לקחת. בא רשב"א ואומר, בנדרים, שכשאדם אוסר על עצמו פירות בהנאה, כל אחד כבר יכול לקחת אותם. הוא לא נשאל. אז זה אסור עליו בהנאה, מותרים לקחת. אז הרן שואל, הרי זה הפקר. הפקר, איך אפשר להישאל על ההפקר? התשובה היא, זה לא הפקר. זה שלי. גם אם הדבר אסור בהנאה הוא שלי, רק יש בו יותר לקיחה לכל העולם, כי אני לא יכול ליהנות ממנו. ונתחדש בגמרא, שדבר שהוא שלך, גם אם הוא מותר, יש לכל העולם יותר ליהנות ממנו. אבל זה לא מבטל את העובדה שזה שלך. יש לכל העולם יותר לקיחה. אם אני לא יכול ליהנות, מותר לכל העולם לקחת. אבל זה שלי. למה אין נפקא מינה? אומר הרשב"א, אם אני אשאל על זה, אשאל על הנדר, יתברר למפרע שלא היה פה איסור הנאה. הרי מה יתיר לכל העולם ליהנות מהדבר? האיסור הנאה. אסרתי על עצמי את הפירות האלה בהנאה. אבל ברגע שאני נשאל על הנדר, מתברר למפרע שלא היה פה איסור הנאה. זה אף פעם לא הפסיק להיות שלי. זה היה שלי עם יותר הנאה לכל העולם. יותר לקיחה לכל העולם. ואותו דבר גם בכיכר. כשאדם אמר, אסר על עצמו כיכר בהנאה, אומרת הגמרא, מערבין לו. שאלנו, אם אני מבין שהאיסור הנאה יוצר פה מצב של הפקר, אז זה לא שלו, איך אפשר לערב לו בה? התשובה היא, זה שלי. אלא מה? ברגע שזה אסור בהנאה, כבר יש לכל העולם יותר לקחת. זה דבר שלי שלכל העולם יש יותר לקחת. אבל זה לא מבטל את העובדה שהוא שלי. כיוון שכך, ברגע שהוא נשאר, אז כיוון שזה שלו, אפשר לערב לו. האיסור הנאה כשלעצמו לא מפריע, אומר רשי. מדוע? משום שזה ראוי לאחרים. לי זה לא ראוי, אבל לאחרים זה ראוי. שאלנו, אבל זה לא שלו. זה הפקר. התשובה היא, זה שלו. זה שלו. עם יותר לקיחה לכל העולם. אז זה לכאורה, זה יסוד ראשון. הקדמה ראשונה. יש דבר שהוא נחשב שלי, גם אם שאר העולם יוכל לקחת אותו, לא יעבור על איסור גזל, אבל זה לא מבטל את העובדה שהוא שלי. עדיין הבעלות שלי על הדבר. כן. למה בסופי תאנים
אם הוא
מקפיד? כי הוא מקפיד. מה שייך? הוא לא נתן לך רשות לקחת. באיסור הנאה, איסור הנאה, כיוון שהוא לא יכול ליהנות, נוצר מצב חדש. אבל כאן אין איסור הנאה. יש פה דבר שלי. אני מקפיד עליו, אתה יכול לקחת אותו? ודאי שאתה לא יכול לקחת, אתה עובר על איסור גזל. אבל השאלה, מה קורה כשאני לא מקפיד? האם העובדה שאני לא מקפיד גרמה לכך שזה כבר לא שלי? או לא, כמו שאמרנו, זה ממשיך להיות שלי. מותר לקחת, אבל זה ממשיך להיות שלי. אז זה יסוד ראשון. יכול, כן. אמרתי, ובא לוי כי אין לו חלק ונחלה עמך. דין תבל חל על פירות כאלה שהלוי לא יכול לקחת אותם. אבל אם הוא יכול לקחת אותם, זה לא תבל. יש לו חלק ונחלה, הוא יכול לבוא ולקחת. ברור. בבקשה? כי כשאתה לא יכול ליהנות, מותר לכל אחד לקחת. זה שלך, אבל מותר לכל אחד לקחת. זה החידוש של הרשב"א. זה יכול להיות שלי ומותר לכל אחד לקחת. כי כשאתה... מתי השלך גורם לכך שאסור לקחת, שיש איסור גזל? כשאתה יכול ליהנות מהדבר. אבל לא יצויר שיש דבר שהוא שלי, אבל אני לא יכול ליהנות ממנו. אומר הרשב"א, ברגע שאני לא יכול ליהנות, אין איסור גזל. אפשר לקחת, אבל זה לא מפסיק להיות שלי. אז זה יסוד ראשון. יש בירושלמי, בפרק ג' במסכת עורלה, מובא בירושלמי חידוש. אולי נקדים לפני כן. הגמרא בתחילת פרק שני, הגמרא בתחילת פרק שני מביאה מחלוקת המוראים בשאלה מה המקור לאיסור ההנאה מחמץ בפסח. יש איסור הנאה מחמץ, אסור ליהנות מהחמץ בפסח. מה המקור לאיסור ההנאה מהחמץ? נחלקו בשאלה הזאת רבי אבאו וחזקיה. מחלוקת גדולה בין רבי אבאו לחזקיה, מה המקור לאיסור ההנאה מהחמץ? אז רבי אבאו אומר, כלל, כל מקום שכתוב בתורה לא תאכל, לא תאכלו. בכל מקום שכתוב איסור אכילה, זה לא רק איסור אכילה. זה גם איסור הנאה. זה רבי אבאו. וחזקיה לומד מפסוק. מדייק מפסוק, חולק על רבי אבאו. באופן פשוט הוא סובר, לא נכון. כשכתוב בתורה איסור אכילה, זה רק איסור אכילה. בחמץ, יש לנו פסוק מיוחד שאנחנו יכולים ללמוד ממנו גם את איסור ההנאה. מחלוקת רבי אבאו וחזקיה. בירושלמי כתוב, בתחילת פרק ג' מסכת עורלה, כתוב דבר כזה. הירושלמי אומר, הירושלמי הביא את המחלוקת, והירושלמי אומר, חמץ בפסח, חמץ, רגע אחד, חמץ בפסח, אני רוצה לקרוא את זה בלשון. חמץ בפסח. הירושלמי אומר כך, אני כרגע לא מוצא את הלשון שלו. הירושלמי אומר שחמץ בפסח זה איסור לזמן. איסור לזמן. איסור זמני. האיסור של חמץ בפסח הוא איסור לזמן. כיוון שהוא איסור לזמן, לכן לא נאמר כאן הכלל של רבי אבאו, כך אומר הירושלמי, לא נאמר כאן הכלל של רבי אבאו שכל מקום שכתוב לא תאכל, לא יאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. לא שייך כאן הכלל של... אז מאיר כאן הגרא, מאיר כאן הגרא, במקום. לכאורה... מה פירוש זה איסור לזמן? מה פירוש זה איסור לזמן? הכוונה שהאיסור האכילה של חמץ זה רק בפסח. שואל הגרא, הרי אומר הגרא, לא שואל. הגרא אומר, לכאורה זה תלוי במחלוקת התנאים שהזכרנו קודם. במחלוקת שבין רבי יהודה לרבי שמעון. אליבא דרבי יהודה, חמץ בפסח הוא לא איסור לזמן. חמץ בפסח הוא איסור עולם. הרי אתה אסור בחמץ לפני הפסח, אתה אסור בחמץ אחרי הפסח, ובאותו חמץ שאתה אסור שהוא היה בפסח, אותו חמץ אתה אסור לעולם גם אחרי הפסח. חמץ שעבר עליו הפסח יש לו לאו דאורייתא. זאת אומרת, היסוד הזה שחמץ בפסח הוא איסור זמני, ניתן להיאמר רק אליבא דרבי שמעון, אומר הגמרא. לפי רבי שמעון שסובר שחמץ בפסח נאסר רק בפסח עצמו באכילה, אבל לפני הפסח מותר לאכול, וגם אחרי הפסח, את אותו חמץ שאתה עברת עליו ובא לראה ובא למצא, שאסור היה לאכול לך, אסור היה לך לאכול את אותו חמץ בפסח, ברגע שעבר עליו הפסח, מדין תורה אתה מותר לאכול אותו. מדין תורה אתה מותר לאכול אותו, ומותר ליהנות ממנו. אז אומר הגר"א, זה שהירושלמי קורא לחמץ בפסח איסור לזמן, זה בגלל שהירושלמי נוקט כדעת רבי שמעון. הירושלמי נוקט כדעת רבי שמעון. אבל אין החינמי. הסוגיה בפסחים אצלנו בבבלי, שרבי אבאו סובר שם, שאיסור חמץ בפסח, אחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה במשמע, הרי לכאורה השאלה אם זה אסור בהנאה, אמר הירושלמי שזה מותנה בכך שזה לא יהיה איסור לזמן, אז איך רבי אבאו אומר שאחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע? זאת אומרת, כדי שנאמר שהוא אסור בהנאה, כתוב בירושלמי, זה צריך להיות איסור עולמי. הוא לא יכול להיות איסור זמני. זה מה שכתוב בירושלמי. כדי שחמץ בפסח יהיה אסור בהנאה, מדין לא יאכל חמץ, זה חייב להיות איסור עולמי, לא יכול להיות איסור זמני. בהכרח, אם בבבלי כתוב שלדעת רבי אבאו חמץ בפסח אסור בהנאה, זה בגלל שהבבלי מסביר את רבי אבאו בשיטת רבי יהודה. אבל לפי הירושלמי שאומר שלדעת רבי אבאו חמץ בפסח הוא איסור לזמן, פירושו של דבר, אז לכן הוא לא יכול להיות אסור בהנאה. משום שהאיסור הנאה תלוי בכך שהאיסור הוא לא איסור זמני. אם זה נכון, יש לנו לכאורה דרך ליישב את הקושייה הגדולה שהקשו ראשונים כבר, שאלו על הרמב״ם. שאלו על הרמב״ם קושייה גדולה. הרמב״ם להלכה פוסק כרבי אבאו. בהלכות מאכלות אסורות, הרמב״ם מביא את הכלל של רבי אבאו, שכל מקום שאמרה תורה, לא תאכל, לא יאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשהו. שואלים הראשונים כבר, כמו שאמרנו, איך אנחנו מסבירים את הרמב״ם? הרמב״ם אומר בפרק א', הלכות חמץ ומצב, הלכה ב', החמץ בפסח אסור בהנאה, שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהיה בו היתר אכילה. הוא דורש את הדרשה של חזקיה. הרי אתה פוסק כרבי אבאו, שבכל מקום שכתוב, כל מקום בתורה שכתוב לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה. איך אתה מביא את הטעם של חזקיה? חזקיה, בסוגיה בפסחים, בתחילת פרק שני, לומד מהפסוק הזה. לא יאכל חמץ, הוא דורש, לא יהיה בו היתר אכילה. מזה לומדים שהוא אסור בהנאה. סתירה ברמב"ם, אבל לפי מה שאמרנו, לכאורה ניתן להסביר. הרי הרמב"ם נקט להלכה כדעת רבי שמעון, לא כדעת רבי יהודה. הוא נקט להלכה שחמץ אחר הפסח מותר בהנאה. אם הוא מותר בהנאה אחר הפסח, פירושו של דבר שזה לא איסור עולם, זה איסור זמני. אם זה איסור זמני, אז מדינא דרבי אבאו זה לא יכול להיות אסור בהנאה. הכלל שרבי אבאו אמר הירושלמי מותנה בכך שהאיסור יהיה איסור עולם. איסור אכילה, שנכתב בתורה בלשון לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אם הוא איסור עולם, הוא כולל גם איסור הנאה. אבל אם הוא איסור זמני, הוא לא כולל איסור הנאה. אז לרמב״ם לא הייתה ברירה. לכן הרמב״ם מביא בנימוק לכך שחמץ בפסח אסור בהנאה, הוא מביא את הטעם של חזקי. כאן גם רבי אבאו יודע. כי הרי כל מה שאמר רבי אבאו זה רק בתנאי, מתי הוא אסור גם בהנאה? כשכתוב לא יאכל. כשזה איסור עולם, אבל אם זה איסור זמני, זה לא כך. הרמב"ם פסק להלכה כרבי שמעון, כמו שאמר לנו, וכמו שאמרנו, הגר"א עמד על כך שיש חילוק בין רבי שמעון לרבי יהודה בשאלה הזאת. לדעת רבי שמעון, חמץ יכול להיות איסור זמני. לדעת רבי יהודה הוא לא איסור זמני, הוא איסור עולמי. כך לימד אותנו הגר"א. אבל צריך לשים לב לנקודה נוספת. האור שמח, בפרק ו' בהלכות חמץ ומצה, האור שמח עמד על עוד נקודה. אומר האור שמח, היסוד הזה שכתוב בירושלמי, שחמץ הוא איסור לזמן, שחמץ הוא איסור לזמן, וכמו שאמרנו, כיוון שהוא איסור זמני, אז ממילא גם אין בו איסור, אז לא יכול להיות שהאיסור הנאה ילמד מהפסוק לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו. אומר האור שמח, יש בזה נפקמינה נוספת. מה הנפקמינה? אומר האור שמח, הנפקמינה לעניין זה שזה לא איסור בחפצה, זה איסור בגבר. זאת אומרת, יש לי איסור לאכול, זה לא שהדבר אסור בעצמותו. כשהדבר אסור בעצמותו, כשהאיסור הוא בחפצה, אז רבי אבאו יגיד שאחד איסור אכילה, אחד איסור הנאה במשהו. כשהתורה אומרת לא יאכל, זה גם איסור הנאה. אבל זה מותנה בכך שהאיסור הוא בחפצה. אבל כיוון שהאיסור הוא איסור זמני, אז ממילא זה כבר לא איסור בחפצה. זה איסור בגב. זה איסור בגב. כך אומר האור שמח. אם כך, אז יש לנו עכשיו לכאורה דרך ליישב את פושיית הר"ן על הרמב"ם, שהזכרנו בהתחלה. הרי הר"ן שאל על הרמב"ם, הר"ן שאל על הרמב"ם כך. אתה הרי סובר, הרמב"ם אמר בפרק, א' הלכה ג', אינו לוקה משום לא ייראה ולא יימצא, אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו. הסברנו פשט ברמב״ם, מדוע אינו לוקה? כי זה לאו שאין בו מעשה. לא ייראה ולא יימצא, זה לאו שאין בו מעשה. אין בו מעשה, לא לוקים עליו. אבל אומר הרמב״ם, אבל לו יצויר שהוא יעבור על הלאו הזה במעשה, בפעולה, בעשייה, הוא ילכה. כגון שהוא קנה חמץ. שואל הר"ן, מה פירוש קנה חמץ? איך אפשר לקנות חמץ? הרי חמץ בפסח אסור בהנאה. חמץ בפסח אסור בהנאה. התשובה תהיה, מתי אני אומר שהאיסור הנאה גורם לכך שלא יהיה אפשר למכור אותו, להקדיש אותו, להקנות אותו ולקנות אותו? כשהאיסור הזה הוא איסור בחפצה. אבל אם האיסור הוא לא איסור בחפצה, זה איסור גברא, זה לא איסור בחפצה. האור שמח שהוא אומר שחמץ בפסח אסור, האור שמח שהוא אומר חמץ בפסח כיוון שהוא איסור זמני, הוא לא איסור גב, הוא לא איסור חפצה, הוא איסור גברא. אז אנחנו עכשיו יכולים לומר, אם ככה, אז הכלל הזה, הכלל הזה שנאמר, יוצא מהגמרא, שכשחמץ בפסח אסור בהנאה, אז הכלל הזה שיוצא מהגמרא, הוא כבר לא כל כך פשוט. הוא לא פשוט. מדוע? משום שהוא תלוי בשאלה אם האיסור הוא איסור חפצה או איסור גברא. אם האיסור הוא איסור חפצה, אז אני יכול לבוא ולומר שבאמת כשהוא אסור בהנאה, לא ניתן לבצע בו חלויות. גם אם הוא שלי, אבל הוא אסור בהנאה, אני לא יכול למכור אותו ולא יכול להקדיש אותו. אבל אם האיסור הוא לא איסור חפצה, האיסור הוא איסור בגברא, לי אסור ליהנות. אבל החמץ כשלעצמו איננו אסור, כאן אין חיסרון ביכולת שלי למכור אותו. אז זאת נקודה שנייה. עוד פעם, אני חוזר עוד פעם על היסוד השני. היסוד השני אומר כך, שחמץ בפסח, אמרנו, הגר"א חידש, שחמץ בפסח, ירושלמי אמר הוא איסור לזמן. בא הגר"א ואמר, השאלה אם הוא איסור לזמן תלויה במחלוקת התנאים. אם איסור האכילה של חמץ בפסח הוא רק בפסח, או שהוא גם אחרי הפסח. אם הוא רק בפסח, אפשר להגדיר אותו כאיסור זמני. אם הוא גם נמשך לאחר הפסח, פירושו של דבר שהוא איסור עולמי. הוא לא איסור זמני. אז שאומר הירושלמי שחמץ בפסח זה איסור לזמן, זה תלוי במחלוקת התנאים. זאת ההערה של הגר"א. הוספנו, הרוסמיח הוסיף עוד נקודה. המשמעות של איסור זמני, חמץ לפסח איסור זמני, יש בזה נפקמינה נוספת. האם האיסור הזה הוא איסור גברה, או אם הוא איסור חסר? אם הוא איסור איסור זמני, הוא איסור גברה. לא יכול להיות שהוא יהיה איסור בחפצה. על גבי זה, ניתן עכשיו לבוא ולומר, שכל היסוד הזה שאיסורי הנאה אינם ברשותו, זה מותנה בכך שהאיסורים האלה אינם איסורים זמניים. אם הם איסורים, למה? משום שאם אינם איסורים זמניים, זה איסור בחפצה. ואז באמת זה נקרא, אינו ברשותו. אבל אם החיסרון הוא לא בדבר עצמו, הבעיה היא בי, לי אסור לאכול אותו. האיסור הוא עליי, הוא לא על החפצה. אז במקרה כזה, אין איזה חיסרון שאיננו ברשותו. כן. מה? משנה מאוד. משנה מאוד. כיוון שאם, עוד פעם, אתה רוצה לומר שהעובדה שהדבר אסור מוציאה אותו מרשותך. כן? העובדה שהדבר אסור מוציאה אותו מרשותך. אז אני יכול לבוא ולומר, זה מותנה בכך שיש פה דבר שבמהות הוא אסור עליי, מצד עצמו. אבל אם הוא דבר שהוא לא אסור, הדבר, לא, הדבר עצמו הוא לא מרוס מצד עצמו. יש מקום לומר שבו אין חיסרון. רגע. קודם כל אתה יכול להגיד שזה הולך אליו בדרב יהודה. מה זה סותר? אני עוד לא אומר את זה, אבל אתה יכול להגיד את זה. מה? רגע. סבלנות, רגע אחד. אז עוד פעם, אז זה יסוד שני שאמר. יסוד שלישי עכשיו אנחנו הולכים לומר. בקצות כתוב, בקצות בסימן רשע עם ג' הקצות אומר, בהגדרה של המושג הפקר, טוען הקצות שגם רש"י וגם הרמב״ם, שלא קיבלו את הפירוש של תוספות בעניין ביטול. הרי התוספות אמר ביטול זה הפקר, רש"י אמר ביטול, לא הסכים להגדיר את הביטול מצד הפקר, אלא כאפרא דארעא, כמו שאומר הרמב״ם גם כן. אומר הקצות, למה באמת רש"י לא הסכים להגדיר כמו התוספות? אומר הקצות, כי שיטת, הקצות מוכיח, ששיטת רש"י בכמה מקומות שהפקר, הפקר, זה אינו ברשותו, אבל זה לא מפסיק להיות שלו. בניגוד למה שאנחנו אמרנו קודם, הקצות אומר בדעת רש"י והרמב״ם, הפקר פירושו של דבר, שהדבר הוא לא ברשותי. בזה שהפקרתי אותו הוא לא ברשותי. במציאות הוא ברשותי, אבל כשאמרתי הרי זה הפקר, כביכול הוא לא ברשותי. אבל הוא עדיין שלו. הוא עדיין שלו. עד שהשני זוכה לו. יש לשני אפשרות לזכות, יזכה הוא יזכה. נתתי רשות לזכות. הוא לא ברשותי, אבל הוא לא מפסיק להיות שלי. אומר הקצות, אז מה? אז ממילא אומר הקצות, זוהי הסיבה שרש"י לא היה יכול להסביר את המושג ביטול כמו התוספות. אם אתה מבין שהפקר זה עדיין שלו ולא ברשותו, הרי הגמרא אומרת שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסעמא כתוב כאילו הם ברשותו. שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסעמא כתוב כאילו הם ברשותו. זאת אומרת, ומה? אומרת הגמרא, וכדי שיבטל את כדי שהבעל החמץ יבטל אותו. למה יישא החמץ הוא לא ברשותו? למה? כי הוא נאסר בהנאה, אומרת הגמרא. אבל הכניסה אותו התורה לרשותו כדי שיבטל. אם ביטול זה הפקר, מה נרוויח? אומר הקצות. אם ביטול זה הפקר, מה נרוויח? הרי הוא לא ברשותי. מחמת שהוא אסור בהנאה. הכניסה אותו התורה לרשותי, כדי שאני אוציא אותו לרשותי, הוא עוד פעם ייכנס. אם אתה אומר שהפקר פירושו של דבר, זה לא שלו, זה מפסיק להיות שלו, אז יש רווח בביטול. אני יכול להבין, התורה הכניסה אותו לרשותי, ואז כשאני מפקיר, אני מבטל, הפירושו אני מפקיר, אז הוא מפסיק להיות שלי. הוא מפסיק להיות שלי. אבל אם ההפקר יוצר מצב שהוא לא ברשותי, מה נרוויח? כך טוען הקצות. כך טוען הקצות. זאת אומרת, הטענה של הקצות היא, רש"י היה מוכרח להסביר שביטול, פירושו של דבר, לעשות אותו כאפרא דארא, לראות אותו כאפר, זה יחס, זה לא הפקר, משום שלדעת רש"י, הפקר זה לא ברשותו. כשאתה מפקיר דבר, הוא שלך, אבל הוא לא ברשותך. כך אומר רש"י, כך אומר הקצות בדעת רש"י. הוא רוצה לומר, זה גם בדעת הרמב"ם. לפי זה, אז יש לנו עכשיו, כביכול, שלושה יסודות. יסוד ראשון שאמרנו, שלכאורה יש מציאות כזאת של מצב שבו אדם בעלים על חפץ, גם אם יש בו היתר לקיחה לכל העולם, זה יכול להיות גם אסור בהנאה על האדם. אז הפירוש הוא שיש רשות לכל אדם לזכות בדבר, אבל הוא עדיין שלו. הוא עדיין שלו. יסוד שני שראינו זה שההגדרה של איסור ההנאה וחמץ בפסח, כדי שאנחנו נגדיר אותו כשאינו ברשותו, דהיינו, כשאני אומר אינו ברשותו לעניין זה שהוא לא יכול להפקיר ולא יכול לבצע שום פעולה חלוטית, לא יכול להקדיש ולא יכול למכור ולא יכול לבטל, אז זה יהיה תלוי בשאלה איך אנחנו מתייחסים לחמץ בפסח. האם זה איסור זמני או איסור עולם? אם זה איסור זמני, אז זה לא איסור בחפצה. אם זה לא בחפצה, אז יכול להיות שהכלל הזה, שהוא לא יכול להפקיר אותו, לא קיים לגבי חמץ בפסח. אם, אבל מצד שני אני יכול לומר לא כך. אני יכול לומר, בסופו של דבר, אליבא דרבי יהודה, באמת זה יכול להיחשב כדבר שאסור בהנאה, זה איסור בחפצה. אבל כל פנים זה תלוי במחלוקת. ויסוד שלישי, כמו שאמרנו, זה היסוד הזה של הקצות. שהקצות חידש בדעת רש"י, שהסיבה שלדעת רש"י לא מועיל הפקר, רש"י הסביר ביטול לא מדין הפקר, משום שלדעתו ההפקר לא יועיל. כי הפקר לדעת רש"י, בסך הכל, מוציא את הדבר מרשותך. אבל הוא לא מעסיק להיות שלך. הוא עדיין שלך. כך אומר הקצות. לפי זה, יש מקום לנסות לבאר את הגמרא. הגמרא, נחזור לגמרא. הגמרא אומרת כך. אמר רב יהודה אמר רב, הבודק צריך שיבטל. שואלת הגמרא למה? אומרת הגמרא, אמר רב הגזירה, שמא ימצא גלוסקה יפה ודעתי לבה. אולי ימצא גלוסקה יפה ודעתי לבה. שואלת הגמרא, מה הבעיה? וכי משכחת ליליבת לה, כשהוא ימצא אותה, הוא יבטל אותה. כך שואלת הגמרא, מה הבעיה? אומרת הגמרא, ודילמה משכחת לבטר איסורה, ולאו ברשות היקיימה. צריך להבין פשט בגמרא. הגמרא שאלה, וכי משכחת, המקשן שאל, וכי משכחת ליליבת לה. הוא שואל על רבי יהודה. אתה אומר, הבודק צריך שיבטל, למה הוא צריך לבטל היום? או ל-14? מה אתה אומר? אם זה גלוסקה יפה, כשהוא ימצא, הוא יבטל. כך הוא שואל. והתרצן עונה לו, אולי הוא ימצא בתר זמן איסורה. ומה חשב המחשב? מה, הוא חשב שהוא ימצא אותה, הוא יודע שהוא ימצא אותה לפני זמן האיסור. מה חשב המחשב? המחשב שאל, וכי נשכחת לליבת לה. הוא יודע מתי הוא ימצא, הוא נבין. יכול להיות שימצא לפני זמן האיסור, יכול להיות שימצא אחר כך. מה, הוא לא חשב על זה? מוכרחים להסביר שהוא לקח באמת אפשרות שיכול להיות שימצא לאחר זמן האיסור. אבל הוא סבר שהוא יכול לבטל גם אחרי זמן האיסור. איך? איך אפשר לבטל אחרי זמן האיסור? התשובה היא, כמו שאמרנו, הרי אנחנו אמרנו שלמעשה הפקר, אפשר להפקיר דבר שהוא אסור בהנאה, אם האיסור הנאה, כמו שאמרנו, הוא לא איסור בחפצה, הוא איסור בגמרא. וחמץ בפסח, ודאי שיש אפשרות, אליבא דרבי שמעון, לומר שזה איסור בגברה, זה איסור זמני. אז ממילא אפשר לומר שבקושייה, בשלב הזה של הגמרא, שהגמרא שואלת וכי משכחת לבת לה, הרי יש שתי אפשרויות להבין את המושג ביטול. אנחנו מכירים שתי אפשרויות. או שביטול הפירוש הוא הפקר, או שביטול הפירוש הוא, אני מתייחס אל החמץ כאל עפר. הגמרא באה אמינא הבינה שביטול זה הפקר. ביטול זה הפקר. אבל שהוא שאל וכי משכחת לבת לה, באמת הוא חשב שיכול להיות שהוא ימצא בפסח עצמו, שזה יהיה אסור בהנאה. אבל למה שלא יוכל לבטל גם בפסח? אם אני יוצא מתוך הנחה שחמץ בפסח הוא איסור זמני, אז זה לא איסור בחפצה. אם זה לא איסור בחפצה, פירושו של דבר שזה לא, הפירוש הוא שגם אם זה אסור בהנאה, אין איזה משמעות. עדיין אני יכול להפקיר אותו. עדיין אני יכול להפקיר אותו. אז וכי משכחת ללבד לה? באה הגמרא ואומרת, דילמה משכחת ללבטר איסורה, ולאו ברשות איקיימה, ולא מצי מבטל, דאמר רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו של אדם. האחרונים מאירים פה על התשובה הזאת של הגמרא, דילמה משכחת ללבטר זמן איסורה, האחרונים שואלים, למה הוא היה צריך להביא את רבי אלעזר? אתה אומר, יכול להיות שהוא ימצא לאחר זמן האיסור, ולאחר זמן האיסור זה אסור בענה, הוא לא יכול לבטל. מה אתה צריך להביא את רבי אלעזר? שני דברים אינם ברשותו של אדם, והסענה כתוב כאילו הם ברשותו, מה צריך להביא את רבי אלעזר? התשובה היא, לכאורה, כך. התרצן הזה שעונה, דילמה משכחת ללבטר איסורה, אומר כך, נניח אפילו שאתה צודק, מה אתה אומר? אתה אומר, אפשר להפקיר, גם אם ימצא בתוך הפסח אפילו, אחרי זמן האיסור, הוא יכול לבטל. כי ביטול זה הפקר, הוא יכול להפקיר. אבל אומר לו התרצן, הפקר לא יעזור. מה הפקר? הפקר לא יעזור. למה הפקר לא יעזור? הקצות. הרי מה אתה מרוויח על ידי ההפקר? מה אתה מרוויח על ידי ההפקר? הרי הפקר מוציא, הקצות חידש בדעת רשי והרמב״ם, שהפקר מוציא מרשותו. אם תפקיד זה יוציא מהרשות, אבל זה ממשיך להיות שלך, אז מה הועלת? מה הועלת? מתחדש כאן, בתשובה הזאת של התרצן, כשהוא אומר, דילמה משכחת ללבטר איסורה, ולאו ברשות איקיימה ולומצי מבטל, דאמר רבי אלעזר. מתחדש כאן בין ולכן הוא העריך, שאלנו קודם, העירו האחרונים, למה הוא צריך להעריך? אתה רוצה לומר, הוא לא יכול לבטל, כי זה אסור בענה, תגיד שהוא לא יכול לבטל, כי זה אסור בענה, מה אתה צריך להביא את רבי אלעזר? התשובה היא, אני מביא את רבי אלעזר, משום שאני רוצה עכשיו לחדש לך, שלא ייתכן לומר שמדובר, הביטול זה איננו הפקר רגיל. אתה הבנת שביטול פירושו הפקר רגיל, אומר לו, התרצן, ביטול זה לא הפקר רגיל. ביטול איננו הפקר רגיל. ביטול זה כמו שאומר רש"י וכמו שאומר הרמב״ם, להתייחס לזה כאל אפנה דהרה. אז אומר התרצן, אבל זה לא יכול להיות אחרי זמן האיסור. זה לא יכול להיות אחרי זמן האיסור. כשאתה מדבר על הפקר רגיל, אז כמו שאמרנו, מה התועלת? הרי גם אם הוא יוותר, בסופו של דבר, כשיש יותר לקיחה לאחרים, זה אינו ברשותו. מה תרוויח על ידי הביטו? בסופו של דבר, גם כשאתה אומר שביטול זה הפקר, בסופו של דבר זה אינו ברשותו, אבל הוא יעבור עליו. אתה מוכרח לומר, כמו שהקצות אמר בדעת רש"י, שביטול פירושו של דבר יחס אל הדבר כאל הפקר, כאל אפר, ולכן הוא לא עובר. זה הביטול. אז ממילא עכשיו מתחדש פה חידוש גדול, וזה מה שלמד הרמב״ם שט. אנחנו שאלנו קודם על הרמב״ם, הרמב״ם אומר, לפי גרסת הכסף משנה, בחמץ ידוע לא מועיל ביטו. שואלים כולם הרי הגמרא שאלה וכי משכחת ללבט לה, אתה רואה חמץ ידוע ומועיל בו ביטו. התשובה היא, זה נאמר בגמרא בשלב שהגמרא חשבה שמדובר על הפקר כפשוטו. כשהפקר הוא כפשוטו, הפקר, וזאת האבמינה של הגמרא, ולכן אמרה הגמרא שזה יכול להיות אפילו בתוך הפסח. כי חמץ ופסח זה איסור זמני. אז מועיל הפקר כפשוטו? הפקר כפשוטו ודאי מועיל לחמץ ידוע. אבל באה הגמרא עכשיו ואומרת, אבל ביטול זה לא הפקר. ביטול זה חלות מיוחדת שחידשה תורה, כמו שאומר רש"י בפסוק תשביטו. זה יחס כאל עפר. אם ככה, אומר הרמב״ם, אם זה חלות מיוחדת, זה חידוש מיוחד של התורה, יש סברה גדולה לומר שזה לא שייך בדבר ידוע. זה שייך בדבר שאיננו ידוע, לא בדבר ידוע. כך על כל פנים למד הרמב״ם. ואז יוצא מאוד מדויק גם הלשון של הרמב״ם. הקושייה שהקשו האחרונים על הרמב״ם נשאלו מפרק ג'. הרמב״ם בפרק ג' אומר שהסיבה שבגללה הוא לא יכול לבטל, אחרי שש, אומר הרמב״ם, ואין הביטול נתן לו אין לו כלום, לפי שאינו ברשותו. שאלו כולם, אינו ברשותו? זה הרי חמץ ידוע. התשובה היא, בגלל שאתה רואה, שהגמרא אומר, שני דברים אינה ברשותו של אדם, והסענה כתוב כאילו ברשותו. אז חידשת תורה, בזה שהיא עשתה אותם, אינו ברשותו, דהיינו, היא מכניסה לרשותו, והיא מודיעה שהוא יכול לבטל. אז זה חלות, כמו שאמרנו, חלות מיוחדת של ביטול, התייחסות כאל עפר. והרמב״ם ואומר, בגלל שזה אינו ברשותו, אלא מה התורה הכניסה לרשותו, חידשה לנו התורה כאן את החלות המיוחדת של ביטול. אז אפשר לומר, זה שייך דווקא בחמץ ידוע, זה שייך דווקא בזמן שזה לא ברשותו, זה שייך דווקא בזמן שזה עדיין לא נכנס זמן האיסור, אבל אחרי שכבר נכנס זמן האיסור, זה לא שייך. זאת אומרת, אם היינו מדברים על הפקר ממש, כמו שהגמרא חשבה בעברינה, אפשר לדבר על הפקר גם על אחרי זמן האיסור, משום שחמץ זה איסור זמני. אבל כיוון שאנחנו לא מדברים על הפקר ממש, איפה זה מתחדש? בזה שהבאנו את רבי אלעזר, שני דברים אינם ברשותו. אז כשזה לא ברשותו, הוא כבר לא יכול. החלות המיוחדת הזאת יכולה לחול רק כשהדבר עדיין לא ברשותו. כשהדבר ברשותו זה לא יכול לחול.